אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
הוא נולד וגדל בקריית אונו. במשך 10 שנים הוא השתתף בכ-30 מחזורי קייטנת הצברים העליזים שהאבא שלו ניהל, שם הוא גזר והדביק את הקולאז'ים הראשונים בחייו. בגיל 14 הוא עבר להתגורר בקנדה עם המשפחה שלו, ושם אולי המרחק, אולי הבדידות, אולי הקור, עוד רגע נשאל, הוא התחיל לצייר באופן אובססיבי. הוא למד עיצוב גרפי בבצלאל, תוך כדי הלימודים הוא כבר קיבל טור קומיקס במקומון כל העיר בירושלים, טור שקראו לו סוטה העיר, סיפורו של רווק, סוטה מין ירושלמי, ששיתף את הקוראים בכל מיני פנטזיות מיניות בגוף ראשון. אחר כך היה מגזין הקומיקס סטיות של פינגווינים, שם גם נולדה שושקה, שעשתה אך בשנה האחרונה רעש ציבורי רב, היה גם סירופ והבועה, היה גם עלילות כיפה אטומה, ואפילו אגדה של פסח. לכל אורך חייו המקצועיים, השנה הוא כבר חגג את יום הולדתו ה-60, הוא מתפלש וגורר אותנו איתו לתוהו ובוהו של גפילטה פיש, שדיים, פורנו, ישראליות, צבא ומסרים חברתיים. הכל בצורה מצחיקה, מאוד מאוד צבעונית, אבל דוקרת, מאוד דוקרת. עכשיו פסטיבל אנימיקס, שיפתח בשבוע הבא, מעניקה לו את אות יקיר הפסטיבל, והוא גם יקיר שלנו, ולכן הוא כאן איתי באולפן, זאב אנגלמאייר, בוקר טוב.
בוקר טוב.
שמחה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. קח אותי אל הקייטנה, 30 מחזורי קייטנה, הצברים העליזים, זה כבר בעייתי, אבל נגיד, אולי אז לא חשבו.
אז לא, אז
לא
היה.
לא חשבו שזה בעייתי.
אז העליזים היה לגמרי תמים. אבא שלי ניהל את הקייטנה, אבא שלי ואימא שלי. היינו הקייטנה כמובן הכי טובה בכל מרחב קריית אונו והסביבה. לי קייטנה הייתה נראית הדבר, היה נראה לי שככה זה החיים. זאת אומרת, היה נראה לי שכל חופש, מה שעושים זה קייטנה. כל חופש פסח ושני מחזורים של קיץ. והיה נראה לי שככה זה. יש לי המון מדליות של אליפויות בשחייה ובהליכה במים ועבודות יד המון.
וזה זיכרון טוב? אתה זוכר את זה כגוד טיים?
אני זוכר את זה כמשהו כמשהו מובן מאליו שבקיץ לקח לי זמן להתבגר ולהבין שלא כולם הולכים כל חופש לגייטנה. כן, אני זוכר גם זיכרונות טובים. וגם שפריצים ילדים ובליית מים אבל החיים כקייטנה, זאת אומרת, ככה זה היה.
זה ייצב אותך באיזושהי צורה?
אני חושב שהייתה השפעה. בכלל, אבא שלי, אומן בעצמו, מצייר לאורך השנים ומפסל, נראה לי שהייתה לזה השפעה. כילד מאוד רציתי גם אני. היה לו מורה לציור בעין הוד, רוזנטליס, שצייר בשמן, ונסענו לשם, ורציתי גם. ואני חושב שכן, זה השפיע עליי.
זאת אומרת שאתה מלמד אותי שהעיסוק שלך באומנות לא נבע מתוך בדידות או רצון לברוח, אלא רצון לחכות את אבא?
זה היה בגילאים המוקדמים. אחר כך כשנסענו לקנדה, אז כן, עברתי ממצב מאוד מקובל חברתית, מוקף בתנועות נוער וילדים וחברים. עברתי למצב שבוויניפג, הייתי באמת באיזשהו סוג של בידוד חברתי. זה מאוד בלט, כי אחותי מיד השתלבה שם מצוין. והיינו בעיר הכי קרה, העיר הגדולה הכי קרה בקנדה, שזה וויניפג, קפואה. וכל יום חזרתי מבית ספר לשעות על שעות של ציור. ושם התחלתי לצייר. היה לנו שכן שלמד שם ארכיטקטורה, והיה נוסע על אופניים בקור הנוראי, המינוס 40 הזה, לאוניברסיטה. והוא ראה את הציורים שלי, והיה מביא לי, קראו לו אלי פרסט, ארכיטקט שאחר כך התפרסם, והוא היה מביא לי ספרי אומנות, שזה גם מאוד מאוד נתן לי איזה מין תמיכה והשראה.
ומצד אבא הייתה משיכה? הוא ביקש אותך להיות אומן, לעסוק בזה?
הוא לא היה צריך לבקש, זה משהו שהיה טבעי בבית. אני משער שגם הבנות שלי, שתיהם בכיוונים אומנותיים, הקטנה קולנוע והגדולה מציירת, זה היה משהו שהוא מובן מאליו בבית. תמיד, תמיד צבעים על הרצפה ועל השולחנות וחומרים, זה משהו שנראה מובן מאליו.
קנדה רחוקה, קנדה מאוד מאוד קרה, היא השפיעה עליך?
אני, היום אני מבין שכן. אז זה היה תקופה לא קלה. אבל בסופו של דבר, הבידוד הזה יצר מצב שעברתי, לפני קנדה ניגנתי בפסנתר, ובקנדה עברתי לצייר. באותה, לפחות באותה אובססיביות. אני חושב שזה השפיע, כי זה היה באמת 3 ומשהו שנים של יצירה אינטנסיבית. זה באמת היה החבר הכי טוב שלי, זה היה השולחן ציור.
שמרת משהו מהיצירות של אז?
כן, אז עכשיו חיפשתי לכבוד הפסטיבל, בבוידם של ההורים, מצאתי פתאום איזה בוכתה של ציורים, אני לא יודע אולי מתישהו, אני אציג אותם, למרות ש...
של מה, של זאב בן ה-14? של הילד ההוא?
כן. כמובן חלק מהם... בסדר, אני סלחן, אבל הם חלק מהם, ניסיתי לצייר כל מיני בחורות יפהפיות על רקע של מבצרים בשקיעה, קיץ', והיה לי גם תקופות כאלה של קוביזם, ניסיתי להיות פיקאסו, ואחר כך ניסיתי להיות דלי, לצייר שעונים נוזלים וכל מיני סצנות אנכיות סוריאליסטיות. אבל גם כשחזרתי לארץ, התגייסתי, ובצבא הייתה לי תערוכת ציורים. ציירתי תוך כדי שירות בבית החייל, תערוכה שאחד האורחים שלה, שפשוט עבר על הציורים, זה היה אריק שרון, מלחמת לבנון, והיה שם איזושהי מין ועידה בבית החייל. אז כולם שם עברו, ואחד מהם קנה ממני ציור, שזה היה ממש כיף. תוך כדי צבא ותוך חייל פתאום. וגם יצאתי לרגילות ארוכות בגלל זה, 3 שבועות כאלה חופש מהצבא. היה מאוד נחמד.
אתה איש שמח, אני מכיר אותך מעט, אנחנו נפגשים מדי פעם כאן אצלי באולפן, אני רואה אותך כאן מולי, אתה איש שמח?
אני חושב שכן כנראה, קודם כל שושקה הרבה יותר שמחה ממני, שושקה היא היפרית והיא...
אבל אתה, האדם.
כן, אני מאוד מאוד... קשה לי מאוד לחשוב על אופציה של חיים אחרים. זאת אומרת, אני... היצירה אצלי היא מתממשת מהבוקר עד הלילה, זאת אומרת, אני מאוד מאוד חי את זה. אני מגיב לכל דבר, אני ממש רוצה לחשוב על היצירה שלי, כמו שאנחנו מדברים, ואנחנו יכולים לדבר על כל נושא שאנחנו רוצים, ככה היצירה, זאת אומרת, היא מתייחסת לדברים שמחים ולדברים לא שמחים, ובחודשים האחרונים, הייתי עם הבת שלי עברה ניתוח גדול, השתלת כבד בבלינסון, וגם את זה, גם היא יצרה, וגם אני יצרתי סביב זה, וכתבתי על זה. הכל, היצירה היא לא, אני לא בוחר לעצמי, לזה נוח לי להתייחס. ולכן היצירה שלי היא גם פוליטית, והיא גם לא פוליטית.
והיא גם במדיומים שונים על זה, גם צריך לדבר עוד רגע. היא במדיומים שונים,
וכל דבר שאני יכול לדבר עליו, אני גם יוצר אותו. אין טאבו, אין לי גבולות בזה.
איזה מין אבא אתה?
נראה לי שתצטרך לשאול את זה את הבנות שלי. קשה לי מאוד להבין איך זה. אני יכול להגיד שלפעמים מאתגר. זאת אומרת, למשל ההוויה הזאת של שושקה, שהקצינה את מה שהיה לפני, בגלל שאני טוטלי, אז העבודה שלי גם לפני, גם כמאייר, היא עבודה מאוד אינטנסיבית. עבדתי 16 שנים בידיעות אחרונות, וזו עבודה מאוד אינטנסיבית. זה היה טור שבועי של יום שישי, מבקרי המדינה, שהיה... אתה צריך לחיות את הפוליטיקה ולהגיב אליה, והכל במין דדליינים קצרים, והעיר ועכבר העיר, והרבה מאוד עיתונות שהיא באמת אינטנסיבית. אז כבנות קטנות אני משער שהיה להם את האבא הזה שעסוק מאוד.
איננו.
אני לא יודע אם זה איננו, לא. כי אני דווקא בגלל ההבנה שאם אני אצא לסטודיו, אני כמעט לא אראה את המשפחה, אז הסטודיו שלי הוא בבית. ולכן אני בעצם ישנו כל הזמן. מה שכן...
אבל זה גם סטודיו שהדלת פתוחה בו, או הסופר הספון?
אז הדלת פתוחה. אבל כן יש מצבים, היה לי מצב לפני איזה חודשיים, שהבת שלי קיבלה את הציון בגרות שלה במתמטיקה, 100. והיא באה אליי, שמחה וזורחת לספר לי שקיבלה את המאה, ואני הייתי תוך כדי כתיבה של אחד הפרקים לקומיקס הזה, שנקרא הגמל המנשנש, והייתי תוך כדי כתיבה עם הסיפור בראש שלי, ואני רואה אותו בעיני רוחי, והיא באה שם ומספרת לי על הציון שלה, ואני נשארתי קצת אדיש. זאת אומרת, היא באה ומספרת לי, קיבלתי 100, ואוקיי, והיא אמרה לי, מה, אוקיי, כאילו, אני 100. אז אמרת לה, כן, זה ציון טוב.
וואה, מייבש.
בסדר, אחר כך היה לזה פיצוי.
היה לזה פיצוי.
לקחתי אותה לפרוזן יוגורט. אבל יש מצבים כאלה, בגלל שהסטודיו בבית, אז לפעמים כן, מצד אחד זה כן יוצר מצב של נוכחות, וגם יוצר השראה הדדית, כי
כמובן.
הקומיקס הזה ספציפי של עיניים...
שהוא... אבל רגע, לפני. מה עם האבא שעושה בושות?
אוקיי. אז זה מאוד השתנה עם הזמן. אני, כשרק התחלתי להיות שושקה, אני הייתי מאוד לא מתחשב. זה היה כל כך משקר, משקר מבחינת שחרון. זאת אומרת, אני יצאתי מהצדפה כשושקה, ואז טסתי לפריז. הדבר הראשון שעשיתי זה, הזמין אותי זוג מצרפת.
לחתן.
לחתן אותם בפריז, ותמורת זה נתנו לנו את הבית שלהם לשלושה שבועות. ולא היה ברור שאני אהיה שושקה. אני הייתי שושקה לפתיחה, אבל הגעתי איתה, מקופלת. ואז ביום הראשון שלנו בפריז, הם חשבו שכמו כל פעם שאנחנו נוסעים, פשוט נלך לעיר, ונלך ללובר, לטייל.
לאכול איזה בגט קטן.
ברור. ואז אני אמרתי, לא, אני חייב על הבוקר, אמרתי, אני חייב איזה סרטון קטן בתור שושקה כאן ברחוב שלנו, שהוא רחוב נורא יפה. ויצאתי שושקה, ואז הם חשבו שאני ארד משושקה, ולא, זה היה לי נורא כיף, כשירדתי פתאום התייחסויות של אנשים בסביבה. ושלושה שבועות הייתי שושקה. לא ירדתי ממנה, זאת אומרת, פשוט כל הזמן הייתי שושקה, שם זה התחיל. וזה היה מין סוג של... אני יכול להשוות את זה לאיזה סם, כי זה היה בזה משהו מאוד ממכר. החוויות הן מאוד אינטנסיביות. על היום הראשון בתור שושקה...
אבל רגע, אני שואל, okay. אתה מדבר עליך כשאני רוצה לשמוע את הבושות שאתה עושה לבנות שלך. כי אבא כשושקה, גם אם אנחנו גדולות, לא כיף. עוד יותר
לא,
מזה...
לא, 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 אל תגיד לא כיף, כי אני היום בעירוני א', הבת שלי... כולם מכירים שם את שושקה, גם המורים, כבר היה לי הצעות לשיתופי פעולה עם מורים.
אוקיי.
וזה גם הרבה כיף, אני מוזמן. בוא נגיד שלהיות עם שושקה, צריך לחוות את זה לכמה שעות כדי להבין מה זה.
מה היא יוצרת?
אני מוזמן בכל מקום, כל פאב ומסעדה ומקומות שאני מגיע, והמון המון אירועים, זה רצף של הזמנות, שאני לא יכול לצערי לענות לכולם. למשל, היום ומחר, מחר, הזמין אותי יוצר ראשי של מוזיאון חיפה, לבוא להופיע במוזיאון.
כשושקה.
ובו זמנית הוזמנתי לאיזה פסטיבל דרג שהולך להיות בתל אביב, ובו זמנית הוזמנתי להשקה של ספר של אלעד אקרמן בתל אביב. זאת אומרת, בבת אחת המון
אז בוא נדבר רגע על הדרג. מה בעצם שושקה, מה גילית על עצמך ששושקה ממלא בך? איזה חוסר היה שם? האם יש שם משהו טרנסי שאולי אפילו טעית עם עצמך? אולי, האם היית זקוק לתשומת לב שלא קיבלת לאורך שנים?
יכול להיות. כן קיבלתי תשומת לב כיוצר. זאת אומרת, כן היה לי רצף של תערוכות ומופעים ויצירה.
הערכה רבה.
אבל זה סוג אחר, זה סוג אחר. וכן, מה שאתה אומר לגבי ה... אני קצת נמנע, בתור שושקה אני נמנע מלהגדיר את זה, להגיד זה. כי אני חושב, למשל, הייתי בפסטיבל דרג שהיה בסינמטק, ודרגיסטית מברלין אמרה ששושקה זה סוג חדש של דרג. כי זה כל כך מתערבב בחיים. כי זה דרג שהוא לא רק בזמן שאני על הבמה, או בזמן של ההופעה, אלא הוא ממשיך אחר כך גם למחרת, וגם בערב בבית. זה יצר לי מצבים של חוויות שלא היו לפני הרבה כאלה. זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה, כשושקה התחלתי לעשות תלושי נשיקה לחברים שלי בפייסבוק, ביום הולדת שלהם. בהתחלה זה התחיל עם איזה 5 תלושים ביום, אז ישבתי וציירתי לכל אחד, ואז זה עלה ל-15 תלושים, ואז זה עלה לי לאיזה 40 תלושים ביום. זה אמר שהיה איזה זמן ש3 שעות ביום ישבתי וציירתי תלושי נשיקה. ואז הציעו לי לעשות תערוכה מהם בבית האדום בתל אביב. הצגתי את כולם, היו לי יותר מ-1,000 תלושים. אז כל הקירות היו מלאים תלושים. ואמרתי, אוקיי, מי שרוצה לממש את הנשיקה, בואו לתערוכה. אני במשך 10 ימים התנשקתי עם אנשים, היו זוגות שבאו להתנשק איתי, והתנשקתי עם נשים וגברים, וגיליתי ש... עכשיו, זה
אפשר לספר על זה? כזאב או כשושקה?
כשושקה.
כשושקה. זו שושקה שהתנשקה, כן.
זו שושקה שהתנשקה.
כן.
וגיליתי שאין הבדל, אין הבדל מבחינתי, מבחינת מה שזה עושה, כשאנחנו מתנשקים, אנחנו מתנשקים עם ישות. לא עם מיניות, זה לא משנה אם אתה זכר או נקבה. זאת אומרת, זה איזושהי תגלית שאני לא חושב שהייתי מגיע אליי. מלא הייתי...
מה אשתך חושבת על שושקה?
שוב, זה מורכב. שושקה כבר כמה שנים, אז זה הביא אותנו למצבים של... מצבים נהדרים וכיפים, וגם למצבים מאוד מאתגרים, כי במיוחד מאז שהתחלתי להיות אקטיביסטית, אז...
של מה? של תעיף לי את האישה הזאת מהבית?
יותר מצבים של... אני כמה פעמים... אני... בתקופה שהיה נראה לי שאנחנו מאבדים את הדמוקרטיה שלנו, שהיה נראה לי מאוד מאוד בעייתי מה שקורה כאן, עם כל מיני חוקי לאום ונאמנות בתרבות, כל מיני דברים שהם ממש מאיימים, שהרבה אנשים לא מבינים עד כמה הם בעייתיים. כשושקה הרגשתי שאני חייבת לפעול נגד זה, ועשיתי כל מיני פעולות יחידניות. זאת אומרת, נסעתי לכנסת, ועשיתי מן הפגנת יחידה, שאחר כך עצרו אותי, לתשאול, עשיתי הפגנת יחידה שהלכתי עם ידידה שלי שהיא פרפורמרית, ושפכנו על עצמנו צבע אדום ליד הכנסת כמחאה נגד החוקים האלה. ואז... בגלל שבלעתי קצת צבע אדום, לקחו אותי לבית חולים הדסה, לעשות לי איזה מין שטיפה. כל הדבר הזה תועד, הוא שודר בוויינט, בלייב, הבת שלי אמרה לי שזה היה היום הכי גרוע שלה בחיים. זאת אומרת, הם כל כך דאגו לי, וזה גם באמת היה נראה נורא מדאיג, כי אני ירקתי צבע אדום, אבל זה היה נראה כמו דם. אז שם זה היה, אני חושב שזה הנקודות שבאמת שושקה פתאום, היא עשתה כל מיני דברים שאולי אני כזאב כנראה לא הייתי עושה. שושקה מאפשרת לי איזו דינמיקה של חיים שהיא קצת ארץ פלאות. זאת אומרת, הכל אפשרי, מצד אחד זה לטוב ולרע, זה גם מביא אותי למצבים שהיא לא מתחשבת שושקה. כשהיא יוצאת לבלות, היא יכולה לחזור ב-4 בבוקר ואני למחרת מלמד בבצלל. היא לא מתחשבת, היא לא חושבת, אוקיי, הוא למחרת מלמד צריך לחזור הביתה. והיא שותה, ואני קם עם העין גובר למחרת. אז החלוקה בינינו היא כזאת.
האחת נהנית, השני כן, סובל.
כן. היא ממש, היא החלק של ההנאה המוחלטת, אני קם עם כאב ראש. היא גם לא במיוחד, עכשיו בשנים האחרונות התחילה לעבוד קצת, היא עושה הרצאות. עושה הרצאות בכל הארץ, הייתי בכל האוניברסיטאות.
היא לא מפרנסת.
אז היא קצת מפרנסת, ההרצאות, כן. אבל היא באמת עושה כיף. היא מתמקדת בכיף, אני זה שאחר כך חוזר הביתה, מחויבויות.
איזה תגובות יש לשושקה בציבוריות הישראלית, אבל תענה לי על זה בשני חלקים, לפני ששושקה נהייתה סלבס, ואחרי שהיא נהייתה סלבס.
קודם כל יש המון תגובות, המון. זאת אומרת, זה מתחילתה יש הרבה תגובות. אני ממש... בשבועות הראשונים של שושקה, התראיינתי לאחד העיתונים, וכשהיא יצאה מהצדפה על סביב התערוכה, וכתבה לי מכתב אישה דרוזית מפקיעין, שכתבה לי שהיא מגיעה ממשפחה עם הרבה, יש לה כמה ילדים, והיא כתבה לי שתמיד היה נראה לה שהיא נתונה בתוך איזה, היא ניסחה את זה מאוד יפה, בתוך איזה מין תבנית שהיא לא יכולה להיחלץ ממנה, ובראיון הזה אני דיברתי על זה שאני כגבר הגעתי לאיזה מצב שהיה נראה לי כבר אוקיי, אני איש קריירה ואיש משפחה וככה אני הולך להמשיך, עכשיו יש לי עוד שאני, ופתאום שושקה נתנה לי איזה חלון לחיים אחרים, והיא ממש ראתה בזה השראה. אז התגובות הן מגוונות.
מהטוב לרע, זה היה הטוב.
אז לשמחתי, אני חושב שבסך הכל, אני לפחות מוקף בהרבה יותר תגובות טובות, אבל היו גם ביקורות על שושקה. הייתה קבוצה של פמיניסטיות, הזמינו אותי למצעדי נשים, הייתי במצעדי שרמוטות, יזמתי בעצמי פעולות אקטיביסטיות נגד הדרת נשים באוטובוסים, אבל הייתה קבוצה שבאה אליי בטענה ששושקה מחפצנת את האישה ויוצרת...
כי שושקה עירומה, נזכיר לכם, היא כולה ורודה ועירומה.
שושקה עירומה, והיא גם, בסך הכל אני לובש אותה, ולובש אותה ומתאפר. אני יכול להגיד ש... קודם כל, העירום שלה, מבחינתי, עד כמה שזה יכול להישמע מוזר, מבחינתי העירום שלו הוא לא מיני בשום צורה.
בשום צורה, צריך להיות ממש...
שושקה התחילה כקומיקס, ובקומיקס, הדבר, היא קמה בבוקר ויוצאת, וכך העירום שלו הוא מובן מאליו, אין התייחסות אליו. יום אחד בקומיקס היא התלבשה, וחברים שלה לא זיהו אותה. זאת אומרת, זה חלק, זה הלבוש שלה, אפשר להגיד. וכשאני חושב על זה, נגיד, אז אני חושב שהעירום הזה הוא גם ביטוי לזה שהיא לא הולכת בתלם. שושקה היא, זה האמת שלה, היא הולכת ככה. עכשיו, היא לא מנסה גם להיות יפה בקלישאות של, הרי שושקה יכלה להיות מין דוגמנית על, אבל היא לא. היא, ולמשל, מי שתפרה לי את שושקה לימור, היא בהתחלה אמרה לי, למה אתה לא מתגלח? כאילו, אתה רוצה להיות נשי. אבל לא, אני חלק מהעניין בשושקה, ואני חושב שזה כן אומר את זה, עזיפים, זה שאני כמו שאני, אתם תקבלו אותי ככה, אני לא מנסה להיות הכי יפה והכי...
מתוקתק, מעניין. מה אתה אוהב יותר, גפילטה או שדיים?
מה זה הבחירה הזאת?
אולי גם דומים צורנית, כן.
קודם, אני לא יודע, אני קשה לי הבחירות האלה. גפילטה אני יכול להגיד שאפילו לא ברור לי, לא ברור לי, בגלל שזה דבר שתמיד היה קיים שם, תמיד, נולדתי לתוך גפילטה, סבתא שלי, שתי הסבתות שלי הכינו גפילטה, אבל אחת מהן היא באמת הייתה אלופת הארץ בגפילטה, וזה היה מובן מאליו, יש גפילטה אצל סבתא כל יום שישי, אז... קשה לי לשפוט אותו, זה כמו מישהו שאתה מכיר מלידה. קשה לי לשפוט את זה, איך הייתי מגיב, כי בסך הכל, המאכל הזה, הוא לא עונה לשום קריטריון של אוכל, זאת אומרת, הוא אפור, הוא מוגש קר, קציצת דגים קרה, קצת מתוקה, עם הרוטב שלו, אני לא רוצה להגיד איך זה נראה, זה נראה כמו מי ביוב קרושים, קצת... עם הגזר המכובס הזה, זאת אומרת, זה נראה כמונו.
אבל זה טעים בסוף.
בסופו של דבר, כן.
בסוף זה טעים.
יוצאת איזה מנה, אני חושב שזה מאכל מאוד יהודי, אני מאוד אהבתי את זה כדימוי, ובעצמו הגפילטה הוא סוג של ראש עם כיפה. והשתמשתי בו המון.
המון, לכן אני שואל, כן.
אפילו עכשיו,
כרגע... המובייל הענק שיש ב...
נכון. כרגע מוצג בגלריה זוזו, מובייל גדול של גפילטה פישים, שהם גם נראים קצת כמו חלליות, מרחפים בחלל. אבל עם השנים יש לי הרבה מאוד פסלים ואובייקטים ודיקטים מנוסרים, ורובוט גפילטה זז, שזז ומגיב לחלל. והרבה מאוד עבודות גפילטה שיצרתי. עדיין עוד, אפילו בידיעות אחרונות עשיתי עבודות גפילטה.
כבר היה. עכשיו, יש לך כאן על השולחן, אתם לא רואות את זה בינתיים, מאזינות ומאזינים, עד שנעלה את זה לדיגיטל. הראש חזיר עכשיו יושב כאן לידי. מתי החזיר נולד?
חורכה.
חורכה. סליחה, חורכה.
חורכה נולד לפני שנה. ישבתי בסטודיו שלי ו... וראיתי כל מיני פוסטים של תושבי חיפה שמדווחים על ה... וגם את כל העניין הזה של חזירי הבר. ולמרות שאני גר בתל אביב, אני... מבחינתי כל המרחב של... כל דבר שאני שומע הוא בר, אני יכול להגיב אליו. ולכן בעצם התחלתי ליצור... היצירה הראשונה שעשיתי שקשורה לחזירים, הבאתי מפולין שני פסלים של חזירים, שמין קצת חזירי בר כאלה, ו... ועשיתי עבודת פוטושופ, שהשתלתי אותם בחיפה, בכמה מקומות, ואז אחר הצהריים זה קיבל תהודה, מיד זה נהיה ויראלי, ומיריית חיפה התקשרו אליי אחר הצהריים באותו יום, לשאול אותי מה זה הפסלים האלה שאני מציב בחיפה. ואז הרגשתי מחויב, למחרת בבוקר נסענו, אני וגילה ושתי הבנות שלי, נסענו והצבנו אותם בכיכר ליד מקדש הבאיים וליד עיריית חיפה. ואז זה המשיך להתגלגל.
אתה לא עצלן, נכון?
לא.
אתה לא עצלן, אתה קם ועושה, אתה קם והולך.
נראה לי שמאוד ברור לי שאני ממש מממש רעיונות. ברגע שיש לי רעיון, אני מבין שאם הוא לא יוצא לפועל, זה נשאר כאן וזה לא מתממש. ויש תקופות שזה ממש, אני מגיע למצב של אפיסת כוחות מרוב שבמיוחד בפעולות האקטיביסטיות.
ששם באמת חיטת את רגליך בכל הארץ.
אבל גם עם חורכה עושה. חלק מהעניין זה היה להסתובב בחיפה בתור חורכה, ולפני שלושה שבועות, אני ימים שלמים, כמה ימים הסתובבתי כחורכה.
יש לו גם קול או יש לו רק גוף?
יש לו
תשים את זה רגע על הראש.
יש לי סרטון נפלא של שתי נשים שירדו במדרגות, ופתאום ראו את חורכה, נברתי שם באיזה ערימת קרטונים, והם ממש נבלו, הם ממש חשבו שזה חזיר בר, עד שניגשתי עליהם, ואז הם הצטלמו איתי. בכל אופן הוא מאוד חמוד, מה שאני מאוד אוהב בחורכה זה שהוא לא דגל, זאת אומרת, הוא לא חד משמעי, כי הרבה שאלו אותי בחיפה, הנושא הזה של חזירי הבר הוא טעון.
אוהבים, שונאים, פוחדים, להרוג, לא להרוג.
אני שמעתי המון המון סיפורים על חזירי בר, הנהג מונית סיפר לי שחזיר בר נגח לו את המונית, ועלה לו 1,400 שקל לתקן את זה.
אז השנאה רבה.
יש, אבל יש גם אהבה. יש גם אגודת חובבי חזירי הבר, או שאני חבר בה.
כמובן, למה שלא תהיה?
שלחו לי סרטונים שרואים כמה הם כמו בני אדם. זאת אומרת, הם גם מאוד עדינים. יש אישה ששלחה לי תמונה שלה מטיילת עם הכלב פודל שלה, וממש מרחרחים רואים את העדינות של החזיר בר. כמה שהוא נראה מין חיה כזאת, הם יכולים להיות עדינים.
טוב, תן לי לדבר איתו רגע. תן לי לדבר רגע עם חורכה.
אז הנה חורכה.
הוא גר בחיפה, חורכה? אתה גר בחיפה?
חורכה, אני גר באזור חיפה, כן. אבל אני שמח להגיע לתל אביב.
איזה פחים אתה אוהב במיוחד?
איזה פחים?
כן.
אני אוהב פיצריות.
פיצריות, זה טעים.
פיצריות, אבל גם בחיפה יש שם ליד מקדש הבאים כמה מסעדות ממש נחמדות.
מה אתה אומר על ראשת העיר שלכם?
יש לי גם לגיטימציה, הגעתי לשם כחורכה ואכלתי ארוחה של 12 מנות.
בחינם גם?
כחורכה. לא, דווקא שם לא היה בחינם, אבל מסעדה מצוינת. אז כחורכה אני יכול להיות חזיר, זאת אומרת זה נהדר.
כשושקה אתה יכול להיות אישה, כחורכה אתה יכול להיות חזיר. אני רוצה לסיים את השיחה שלנו ברשותך באותו אות מוצדק עד מאוד, אות יקיר הפסטיבל של אנימיקס. אתה הופעת באנימיקס לאורך השנים כולם, אתה עכשיו הולך להיות לקבל את האות יקיר הפסטיבל שלהם. מה אתה הולך להציג שם?
קודם כל אני הולך ליצור תערוכה עם עבודות שזה לראשונה שאני מציג, זה קומיקסים לילדים שאני עושה לאורך השנים. יש לי טור קבוע בעיתון עיניים. הוא טור שאני מאוד מאוד אוהב לצייר, שנקרא גם על המנשנש, עם כל החבורת חיות שסביבו. הכנתי לכבוד הפסטיבל, זה יהיו יותר מ-10 בובות שונות של היצורים. זה זיקיתי וצבו והגמל, בובות בד.
מקסים.
ויהיו פוסטרים. עכשיו, חוץ מזה, יהיו לי 4 אירועים שבהם אני משתתף ויוצר, שהם על הקריירה העיתונאית שלי, אחד על האקטיביזם שלי כשושקה, ויהיה אירוע שמרגש אותי במיוחד, שהוא שיתוף פעולה עם הבת שלי, עם רותם.
שזה אפרופו התהליך הרפואי שהיא עברה והיצירות שיצרתם.
על היצירה, ושם היא תספר גם איך זה, היא תענה לשאלה שלך כנראה, איך זה להיות הבת. כן. כן, אז זה במיוחד אירוע שאני עכשיו עובד על ההרצאה הזאת, למצוא חומרים, יש המון. היא צעירה בצורה ממש כל יום, תוך כדי טיפול. היא התחילה בוולפסון ואחר כך עברה לביילינסון, ויצרה הרבה מאוד ציורים, צעירה את כל הצוות הרפואי, זה כבר היה גם עניין בבית חולים שבאו לראות את הציורים שלה. והציורים היו חלק מה... אני באמת, עצמו, כל הקלישאות האלה שאומרים שיצירה היא ריפוי, ראיתי אותם מתממשים. ואחד הדברים שהם באמת פילאים שקרו בניתוח הזה, זה שלפני הניתוח היא הייתה מוגבלת בצורה שקשה לדמיין באכילה. היא אכלה בעיקר אבקות של אוכל שהביאו מארצות הברית, ואחרי הניתוח היא יכולה לאכול הכל. וזה פעם ראשונה אחרי הניתוח שהיא אכלה ארטיקים ופיצה ופסטה ומיליון, כל דבר שאתה רוצה, כאילו הם. וכל עדיין, גם חודשים אחרי הניתוח, אנחנו כל ארוחה יושבים ונפעמים מזה, זה מדהים.
שהילדה
לראות
אוכלת.
לראות אותה אוכלת חומוס עם פיטה, רותם, כאילו זה משהו שהיא לא יכלה לגעת בו לפני הניתוח. אז זה באמת מדהים, והיא מציירת את כל זה. אז תבואו, אני ממש מזמין לבוא לאנימיקס, לראות את כל הפאנלים, ויש גם עוד הרבה אירועים אחרים שם שהם מדליקים.
מילה לסיום, מה נכתוב על הקבר שלך?
קבר לא מעניין אותי, קבר מצידי קחו אותי.
איך יזכרו אותך?
אני קשה לי להתייחס לדבר הזה. אני חושב שמרגע שמתים כנראה, מה שמעניין אותי זה החיים, כל תקופת החיים הזאת. ולעשות בה כמה שאני יכול, וליהנות ולממש. אחרי, לא יודע, תעשו מה שבא לכם, זה כבר אתם.
זאב אנגלמאייר, יקיר פסטיבל אנימיקס שיפתח בשבוע הבא, תודה רבה
שבאת
אלינו לאופן. גם כן תרבות, ראשון עד רביעי בין 9-11, רק בכאן תרבות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.